לפני יותר מ-2,000 שנה, כמה מאות שנים קודם, בא הקדוש ברוך הוא וניבא ליחזקאל הנביא איך הולכת להיראות התבנית, התוכנית של בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. אמר יחזקאל הנביא לקדוש ברוך הוא, רגע, אתה עכשיו בא לומר לי איך הולך לראות בית המקדש השלישי? אומר המדרש תנחומה, פרשת צו, אות י' ד' בלשון הזאת, ריבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים בגולה, אנחנו עדיין בגלות, נמצאים בגלות כל כך קשה, בארץ שונאינו. ואתה אומר לי להילך ולהודיע לישראל צורת הבית, איך שיראה בית המקדש השלישי? אניח להם, תשאיר להם, חכה, עד שיעלו מן הגולה, ואחר כך אני אומר להם. למה עכשיו? עם כל הרדיפות, עם כל הצרות, זה הזמן לדבר על בית המקדש השלישי? מה התועלת בזה? תספר לנו ללכות סוכה, דבר איתנו ללכות פסח, מה עכשיו נוגע ללמוד ללכות בית המקדש השלישי, איך ייראה בית המקדש השלישי. הקדוש ברוך הוא ענה לו תשובה מאוד מרגשת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ובשביל שבניי נתונים בגולה, יהיה בניין ביתי בטל? בגלל שעם ישראל בגולה, אז לכן לא יעסקו בבניין של הבית שלי, של בית השם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, גדול קריאתה בתורה כבניינה. בשעה שיעסקו ויקראו בתוך התורה הקדושה איך הצורה של בית המקדש, זה גדול כמו הבניין של בית המקדש. לך אמור להם והתעסקו לקרוא צורת הבית בתורה. ובשכר קריאתה שהתעסקו בה, לקרות בה, אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית. שני דברים. דבר ראשון, יש כאן קריאת קודש. קריאת קודש מאת הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. לך אמור להם לעם ישראל. והקריאה הזאת מהדהדת ברגעים האלה ממש. לך אמור לעם ישראל. אני מבקש ממכם, תתעסקו בצורת הבית בתורה הקדושה. ודבר שני, אומר הקדוש ברוך הוא, בשכר קריאתה שהתעסקו לקרות בה, אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית. בעצם אנחנו כרגע, בנוסף לזכות העצומה והנשגבה ביותר, לעסוק בתורה הקדושה, בתורת השם, אנחנו עוסקים, הקדוש ברוך הוא מעלה עלינו, כאילו אנחנו עוסקים בבניין הבית. עוסקים בבניין הבית, כל אחד מאיתנו, כשיבואו לבנות את בניין הבית, איך אנחנו יכולים לדעת שלא יהיה פתאום איזה בצלאל בן אורי בן חור ואיתו עוד קבוצת חכמים והם יעסקו בבניין של בית המקדש השלישי. מי אמר שיקראו לנו בשביל לבנות את הבית הזה? אבל פה אומר הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לכם? אתם עכשיו תעסקו בתורה, תעסקו בעניינים של בניין הבית, אני מעלה עליכם כאילו אתם בניתם. מבחינתי זה כאילו שכתוב בשער שם של בית המקדש, בית המקדש הזה שהמתינו לו אלפי שנים לבניינו, נבנה על ידי כל אחד ואחד מהשמות שלנו. גם אם זה לא יהיה כתוב, מבחינת הקדוש ברוך הוא שזה מה שהכי חשוב, זה נחשב שזה כתוב. והשכר כמובן גדול ביותר. אבל נכון, הדברים מרגשים, אבל אחרי הכל, אנחנו עכשיו באים לפתוח מסכת מידות, וכל אחד שואל, נכון הוא, מה זה נותן לנו הלימוד הזה? מה זה באמת, מה התועלת שבזה? מה הקדוש ברוך הוא ירוויח מזה כביכול? אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא נהנה שאנחנו עוסקים בתורה הקדושה, במחשבתו הקדושה, גם אם זה לא נוגע הלכה למעשה. זה בכל חלקי התורה, אבל בפרט במסכת מידות. במסכת מידות יש בכלל מחלוקת ראשונים גדולה מאוד בין דעתו של הרמב״ם לבין דעת הרש"י והתוספות בכמה מקומות. לפי דעתו של הרמב״ם, הוא כותב ונראה מלשונו שבית המקדש השלישי עתיד להיבנות על ידי אדם. הוא כותב לשון כזאת, אני מצטט מההקדמה של הרמב״ם על המשניות, יש לו פירוש על המשנה, והוא כותב בהקדמה ככה. עניינה של מסכת מידות, סיפור מידת המקדש, מדברים פה על בית המקדש השני. כל מסכת מידות זה הצורה של בית המקדש השני. יש כאלה שאומרים שזה גם היה בית המקדש הראשון, אבל כולם מודים שבית המקדש השני זה ודאי היה ככה. בית המקדש השני נבנה אחרי 70 שנה שעם ישראל היו בגלות, חזרו לארץ ובנו את בית המקדש השני. יש כאלה אומרים שאיך שהם בנו אז זה היה ככה, כי הרי 100 שנים לפני החורבן של בית המקדש השני, הרי אורדוס הרחיב את בית המקדש ושיפץ אותו. יש כאלה שאומרים שהמידות של מסכת אבות, של מסכת מידות זה לפי מה שבנה אורדוס, אבל הרבה מאוד סבורים שזה איך שנבנה על ידי עולי בבל, הבניין המקורי איך שבנו אותו, זה היה לפי המידות בערך של בית המקדש הראשון, קצת לפי בית המקדש השלישי. זה למעשה המסכת הזאת, בעצם זה בית מקדש השני. והתועלת שבכך, מה אנחנו צריכים עכשיו ללמוד את המידות של בית שכבר נחרב ולכאורה לא ייבנה בית כזה שוב, כי בית המקדש השלישי יש נבואה ביחזקאל איך הוא אמור להיראות וזה לא בדיוק כמו בית המקדש השני, אז בשביל מה ללמוד את המידות של המסכת הזאת? זו שאלה שיש עליה הרבה מאוד תשובות, אבל הרמב״ם כותב שכשיבנה, כשנבנה את בית המקדש השלישי במהרה בימינו, לשמור בו אותה צורה ואותו היחס. זה צריך להיות באותו צורה ואותו יחס, זה יכול להיות קצת יותר רחב, יכול להיות טיפה שינויים, אבל הצורה והיחסית צריך להיות אותו דבר, כך כותב הרמב״ם. כי אותו היחס מאת השם, זה התגלה בנבואה, כמו שנאמר בדברי הימים א', בפרק כ"ח פסוק י"ט, כשדוד המלך אומר, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל, כל מלאכות התבנית, הכל הקדוש ברוך הוא מסר בידי, זה נמסר על ידי שמואל הנביא, כך כתוב בתלמוד ירושלמי במסכת מגילה בהתחלה, פרק א' הלכה א', או על ידי גד החוזה, כמו שקראו לו, ונתן הנביא. כתוב גם במדרש שמואל, פרשת ט"ו מובא, שמגילת בית המקדש, הקדוש ברוך הוא מסר עוד למשה רבנו, וככה זה נמסר דור אחרי דור עד דוד המלך. לכן, מכיוון שהתבנית הזאת שבית המקדש הראשון וכן השני נמסרה מדור לדור, אז לכן צריך שזה באותו יחס גם בית המקדש השלישי. בהקדמה של התוספות יום טוב, שזה גם כן אחד מהמפרשים המאוד מאוד חשובים של המשניות, הוא כותב שם עוד תוספת לעניין הזה. הוא אומר שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגלה את עינינו ואנחנו נבין את כל הנבואה שיחזקאל מתנבא איך אמור לראות בית המקדש השלישי. כי היום יש שם הרבה נבואות שאנחנו לא כך מבינים את מה הוא מתכוון, איך בדיוק אמור לראות בית המקדש השלישי. ואפילו שיתגלה לנו הנבואות של בית המקדש השלישי, ואז נאמר, נו, אז אנחנו יודעים איך בונים את בית המקדש, מה צריך את מסכת מידות שיספרו לנו איך היה נראה בית המקדש השני. כותב התוספות יום טוב, צריכים אנו גם למידותיו של בית המקדש השני, בגלל שיש הרבה דברים שהם דומים בשני בתי המקדשות. זה דבר אחד, ואז אנחנו באמת חייבים להשתמש עם המסכת מידות, זה מאוד יועיל לנו לדעת איך לבנות את בית המקדש השלישי בעזרת השם. ודבר נוסף, כותב התוספות יום טוב, שעל ידי ידיעת המידות והתבנית של בית המקדש השני, זה יקל עלינו ללמוד ולהבין את התבנית של הבית בנבואת יחזקאל. נבואת יחזקאל אנחנו נבין, אבל מה שייתן לנו יותר להבין, יהיה מסכת מידות. זה בעצם נותן לנו קצת יותר בצורה ציורית, איך היה נראה בית המקדש השני, ואז אנחנו יכולים לשער ולהבין אפילו בצורה מדויקת, איך ייראה בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. מי עתיד לבנות את בית המקדש השלישי? לפי מה שנראה פה, זה אמור להיות בני אדם. באמת לפי דעתו של הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י' הלכה א', מי שעתיד לבנות את בית המקדש, זה יהיה מלך המשיח. אבל כמו שאמרנו, רש"י בכמה מקומות, זה במסכת סוכה דף מ"א עמוד א', מסכת ראש השנה דף ל"ד עמוד א', וככה גם התוספות במסכת סוכה בדף מ"א עמוד א', וגם במסכת שבועות דף ט"ו עמוד ב', כמו שמובא. הם סוברים שבית המקדש השלישי ייבנה על ידי מלך, ייבנה על ידי נס. הוא פשוט ירד בשלמות מן השמיים בדרך נס, וזה מה שאומר הפסוק בשירת הים, שאז ישיר משה ובני ישראל, כתוב שם מקדש השם כוננו ידיך, הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא זה שיבנה את בית המקדש השלישי. אבל גם לפי זה עדיין אנחנו חשוב שאנחנו נעסוק במסכת מידות, כמו שאמרנו בהתחלה, הקדוש ברוך הוא אומר שברגע שאנחנו עוסקים במסכת מידות, זה חשוב לנו כאילו אנחנו עוסקים בבניין הבית. מאוד מעניין מה שכותב בספר רבינו בחיי, שהוא גם כן אחד מגדולי המפרשים של התורה, הוא כותב שעל ידי שעוסקים בצורה של בניין בית המקדש, על ידי שעוסקים גם בתורת הנגלה וגם בתורת הנסתר, בזכות זה, זה מה שיביא את בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. אומרת המשנה הקדושה, מסכת מידות היא מסכת רק של משניות, ואנחנו מתחילים בעזרת השם, פרק א', משנה א'. בשלושה מקומות היו הכהנים שומרים בבית המקדש, גם ביום וגם בלילה. בשלושה מקומות, במקום שנקרא בית אבטינס, זאת הלשכה ששם היו מכינים את הקטורת, בבית הניצוץ, לשכה שהייתה פתוחה לגמרי באחד מהצדדים, ולכן היה שם הרבה ניצוצות של השמש שהייתה מאוד מוארת, ולכן היא נקראת בית הניצוץ. מקום השלישי הוא בבית המוקד, הייתה לשכה גדולה, בפנים היה מדורה שהכהנים היו נכנסים לפעמים להתחמם שם, כי הרי לפעמים היה מזג אוויר לא כל כך נעים, לפעמים מזג אוויר קר, והם היו צריכים ללכת יחפים, בלי נעליים, בלי שום איזה בגד, ומדי פעם היו נכנסים להתחמם שם בבית המוקד. וזה שלושת המקומות שהכהנים היו עומדים לשמור בבית המקדש. והלוויים הם היו שומרים ב-21 מקום. איזה מקומות היו שומרים הלוויים? איפה היה 21 עמדות שמירה של הלוויים? 5 על 5 שערי הר הבית. היו 5 שערים בהר הבית, בכל שער עמד בן לוי לשמור. 4 לוויים נוספים היו עומדים על 4 פינותיו של הר הבית מתוכו, בחלק הפנימי, בכל אחד מהארבע פינות של הר הבית. ועוד 5 היו שומרים על 5 שערי העזרה, מחוץ לעזרה, בכל שער ושער מ5 שערי העזרה, על כל שער היה עומד בן לוי לשמור, ועוד 4 לוויים היו עומדים על 4 פינותיה של העזרה מבחוץ, בחלק החיצוני של העזרה. והגמרא במסכת תמיד מסבירה למה השומרים שעמדו בפינות של הר הבית יכלו לשמור בפנים, ואלה ששמרו על הפינות של העזרה היו צריכים לעמוד בחוץ, כי פשוט, כיוון שהם עומדים שם הרבה זמן, יכול להיות שלפעמים הם יתעייפו וירצו לשבת. בעזרה אסור לסתם כהן לשבת, רק למלכי בית דוד היה מותר לשבת בעזרה. אבל בהר הבית מותר לכולם לשבת, אז שרצו להתחשב בלוויים, נתנו להם לשמור במקום שהם יוכלו, בזמן שמתעייפים, לשבת בו. ועוד לוי אחד היה שומר בלשכת הקורבן. בתוך בית המוקד הייתה לשכה שנקראת לשכת הקורבן, שם גם כן היה שומר, ואחד היה שומר בלשכת הפרוכת, זאת הייתה לשכה ששם היו מכינים את הפרוכת שבין האחד לבין קודש הקודשים בזמן בית שני, ועוד אחד היה שומר לאחורי בית הכפורת, דהיינו אחרי הקודש הקודשים, צד המערב של בית המקדש. משנה ב', איש הר הבית, זה היה השר שהיה ממונה על המשמרות שהיו עובדים בהר הבית. הוא היה מחזר, בודק כל לילה לראות שאלה ששומרים הם באמת ערניים. על כל משמר ומשמר מהאלה ששמעו את העזרה, רוצה לראות שהם באמת ערים כמו שאמרנו, והאבוקות דולקות לפניו. אז לא היה תאורה של אור, של חשמל, היה לו אבוקות בשביל שיהיה לו אור, שיוכל לראות מה קורה, יוכל לראות את הדרך, לא ייתקע בדברים, זה לא פשוט. וכל משמר שאינו עומד לפניו, הוא אומר לו, או, איש הר הבית, שלום עליך. אם אתה לא שמת לב שאיש הר הבית הגיע ולא אמרת לו שלם עליך, הסימן, זה היה קוד כזה, שכל אחד שעבר, הממונה, איש הר הבית, היה עובר ליד כל שער ושער, או כל פינה ופינה, ששם עמדו ושמרו, כל מקום שהוא הגיע, אז אותו שומר שם היה צריך להגיד לו את הלשון הזאת שאמרנו, איש הר הבית שלום עליך. למה הוא צריך להגיד לו את זה? מה חסר לה איש הר הבית שיאמרו לו שלום? זה גם דבר טוב, זה דבר שלא לא מפריע, ודאי זה אפילו יכול הרבה מאוד להועיל, וזה מצווה גדולה להקדים שלום לכל אדם. אבל פה היה עוד סיבה הרבה יותר עמוקה, כי זה מראה שהבן אדם הזה ערני. אם אתה שם לב שאני עובר, אתה יכול גם לשים לב שאחרים עוברים. אבל אם אתה לא שמת לב שאני עובר, סימן שאתה ישנוני מדי, אז תתעורר, תתעורר. ואם הוא לא אמר לו, שלום עליך, ניכר שהוא ישן. ישן. פה כבר צריך לתת לו איזשהו התעוררות, איזשהו גם קצת לעורר אותו שפעם באה לא ישן. אז מה היו עושים? חובתו במקל, נותן לו איזשהו מכה כזאת, כדי שפעם באה לו יחזור על הדבר הזה, שיהיה איזושהי הרתעה מסוימת, שאף אחד לא יעיז לישון. אז זה בית המקדש פה, המקום הכי חשוב בעולם. זה לא המקום לישון בזמן של השמירה. ועוד יותר מזה, רשות היה לו לממונה לשרוף את כסותו. הוא היה יכול לקחת את הבגד העליון שלו ולשרוף, לגרום לו להפסד, כדי שהוא פעם הבא ילמד לא לעשות דבר כזה. זה סוג של עונש להרתיע אותו. והם, שאר השומרים, נרתעים מזה. היו שומעים את הקול, איכשהו האיש הר הבית הממונה מכה את ההוא או ששורף לו את הבגד, הם אומרים, זה, הם אומרים אחד לשני, מה הקול בעזרה? מה זה הקול הזה שמענו? קול בן לוי לוקה. אז צריך להיזהר, אסור לנו להגיע למצב כזה, כמו שהוא הגיע למצב שהוא היה ישנוני, ובגדיו נשרפים, אתה יודע למה? שישן על מעמדו, אז עכשיו הוא באמת היה נזהר יותר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו את אחי אמא, דוד שלי. הוא היה ישן ושרפו את כסותו גם. אז אתה רואה שזה היה דבר שהיו עושים אותו מתי שהיה צריך. משנה ג' חמישה שערים היו להר הבית. אמרנו שהיו שומרים, כהנים, בכל אחד מחמישה השערים. מה היו השמות של השערים? איפה הם היו ממוקמים? אז ככה, היו שני שערי חולדה מן הדרום. שני שערים בצד דרום, קראו להם שערי חולדה. מה הם היו משמשים? רוב הכניסה והיציאה בהר הבית היו נכנסים ויוצאים דרך שם. שער נוסף קראו לו שער קיפונוס, וזה היה מן המערב. וגם הוא היה משמש לכניסה ויציאה בהר הבית. שער נוסף קראו לו שער טדי, מן הצפון. מה הוא היה עושה? לא היה משמש כלום, לא היו עוברים דרכו. שער המזרחי עליו היה שושן הבירה, צורה, היה מצויר על זה ציור של שושן הבירה. הם הרי חזרו בבית שני מגלות פרס. שם המלכות ביקשו שהם יעמידו שם את הצורה של, של שושן הבירה, שהייתה בירת פרס, כדי שיהיה להם הכנעה למלכות של פרס, שלא ימרדו במלכות. אחרי הכל בבית שני לא היה ממש מלכות ישראל, לא היה מלכות בית דוד. אז רצו השליטים מפרס שיהיה קצת הכנעה, לא, שלא ימרדו בהם. לכן רצו להזכיר להם את שושן הבירה. ומה היה המטרה של אותו שער? שבו כהן גדול שורף את הפרה וכל מסעדיה יוצאים להר המשחה. זה היה השער שדרכו אלה שבאים לשרוף את הפרה האדומה על הר הזיתים, כל אלה שבאים לעזור, לשאת את הפרה וכולי, כל העזרה שצריך לעזור בעניין של שריפת פרה אדומה, מה שהיו עושים אחת לתקופה, היו עוברים דרך השער הזה ודרכו עוברים להר הזיתים. שנה ד' שבעה שערים היו בעזרה. אם דיברנו על החמישה השערים של הר הבית, שזה היה החצר הגדולה והרחבה יותר, שהקיפה את כל בית המקדש מבחוץ, עכשיו אנחנו נכנסים לחומה הפנימית יותר, שזה החומה של העזרה, שגם שם היה שבעה שערים היו בעזרה. שלושה בצד צפון, ושלושה בצד דרום, ואחד במזרח. עכשיו, מה היה השמות של השערים? שבדרום היה שער הדלק. מה זה דלק? דרכו היו מכניסים את העצים להדליק את המערכה, שמדליקים איתם את האש על גבי המזבח. שני לו, שער הקורבן. שער הקורבן, דרכו היו מכניסים, לפי דעתו של הראש, היו מכניסים דרכו את ה... היו מכניסים דרכו את הקורבן תמיד. היו מכניסים דרכו את קורבן התמיד של שחש בן ארבעים. עוד פירוש מרגש מאוד אומר הראש, ששם עבר אברהם אבינו כשהוא בא לעשות את עקידת יצחק. לכן קוראים לזה שער הקורבן. שער נוסף. שלישי לו, שער המים. שער המים. חג הסוכות. חג הסוכות. הזמן השמח של שמחת בית השואבה. מה זה השמחה הגדולה של בית השואבה? שואבה מלשון שאיבה. שהיו שואבים מים בשביל לעשות ניסוך על גבי המזבח. בחג הסוכות זה היה הזמן היחיד בשנה שבנוסף לניסוך שמנסחים יין על גבי המזבח, היו מנסחים גם מים. היו עושים שמחה גדולה, שמחת בית השואבה, עד כדי כך שתוספות מביא במסכת סוכה, שהיו שואבים רוח הקודש מהשמחה הזאת. לכן זה נקרא שואבה, שואבים רוח הקודש. ודרך איפה היו מכניסים את המים של שמחת בית השואבה? דרך אותו שער, שער המים. יש עוד פירוש שדרכו עתידים גם כן לצאת לעתיד לבוא מים מפקים בזמן של הגאולה. עכשיו עוברים לשער שנמצא בצד מזרח, שבמזרח קראו לו שער ניקנור, אנחנו נראה בהמשך על השער הזה. ושתי לשכות היו לו, לשער ניקנור, היו שתי חדרים כאלה לשכות, משני הצדדים של שער ניקנור, אחד מימינו ואחד משמאלו. אחד היה לשכת פנחס המלביש, שם היו מנחים בגדי הכהונה, ופנחס שהיה ממונה להלביש את הכהנים בגדי הכהונה, הוא היה ממונה על הלשכה הזאת. ואחת הייתה נקראת לשכת עושי חביתין, שם הם מכינים את המנחה של הכהן גדול, שהוא היה מביא כל יום, מנחה שנקראת מנחת חביתין, שם היו מכינים את זה. משנה ה', ושבצפון, השערים שהיו בצפון העזרה, שער הניצוץ, וזה היה כמין אכסדרה היה. זאת אומרת, משני הצדדים של השער היה קירות, שהם היו בולטים מהחומה של העזרה לכיוון הר הבית, ולכיוון הזה היא הייתה פתוחה, פתוחה בלי שום קיר. מאוד טוב להסתכל בתמונות, קשה מאוד להסביר כל דבר במילים. יש היום הרבה מאוד מהדורות של גמרות שמביאים תמונות מצבעוניות, תלת מימדיות, ממש יפות. מאוד כל אחד שרק יברר קצת יכול למצוא את הגמרות האלה. מקווים בעזרת השם שהשם יזכה אותנו שנוכל בשיעור בעצמו, על כל פנים במהדורה של הוידאו, להביא גם כן את התמונות, אולי בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בהמשך. אבל על כל פנים, כדאי מאוד לראות את זה, איך שזה היה נראה הסדרה הזאת, שמצד אחד זה היה פתוח, וזה היה למעשה השער שנקרא שער הניצוץ, והעלייה בנויה על גביו, על השער היה מין עלייה כזאת, מקום גבוה, שהכהנים שומרים מלמעלה על השער, והלוויים הם היו שומרים מלמטן בתוך השער, ופתח היה לו להחסדרה הזאת לחיל. החיל זה היה סביב העזרה, שטח בתוך הר הבית, הר הבית הרי היה החצר החיצונה יותר, והעזרה היה החצר הפנימית יותר. אז בפנים היה את המבנה של האולם וההיכל. אז בתוך הר הבית, השטח שהיה סמוך יותר לשערים של העזרה, לחומה של העזרה, היה נקרא חיל. החיל היה מקום מקודש יותר מהר הבית, שם לא היה מותר להיכנס לטמאי מתים, ולא היה מותר להיכנס לאנשים שמינם יהודים. אז שם הפתח היה פתח מיוחד שהיה פתוח גם לחיל. עכשיו עוברים לשער נוסף, ושער השני לו זה שער הקורבן, שהם מכניסים שם את הקורבנות קודשי קודשים ששחיטתם בצפון, אז הכניסו אותם ישר למקום שהם אמורים להקריב אותם. שלישי לו בית המוקד, היה לשכה ששם היה את המדורה שהכהנים כשהיה להם קר ברגליים, הרי גם הרצפה הייתה של שיש, לפעמים היה מזג אוויר קר, אז הם היו נכנסים שם להתחמם. זה היה השער השלישי, השער השלישי של בית המוקד. ובכן משנה וב, ארבע לשכות היו בבית המוקד. בית המוקד היה מקום גדול שהיו לו חדרונים קטנים כאלה, שזה היה עוד ארבע לשכות בארבע פינות שלו. כקיתונות פתוחות לטרקלין, זה כמו חדרים קטנים שפתוחים לאולם גדול, אז ככה בית המוקד היה האולם הגדול והיו לו עוד ארבעה לשכות. שתיים בקודש ושתיים בחול, הרי הלשכה של בית המוקד הייתה בנויה בדיוק על החומה של העזרה, חצי מבית המוקד היה בתוך העזרה וחצי היה בחיל, בכיוון של הר הבית. אז שתי לשכות היו במקום הקדוש יותר בעזרה ושתי לשכות היו במקום של החיל. וראשי פשפשין, דהיינו כאלה מין עמודים נמוכים כאלה, היו קורות קטנות, רחבות כמו פיסת יד, הם היו יוצאים מהקיר של בית המוקד המזרחי והמערבי באמצע לכל הגובה, מהתקרה עד הרצפה, היו יוצאים כאלה מין עמודים, כדי שאנשים ידעו, כי הרי באמצע הלשכה, הלשכה הרי הייתה בנויה בעצם על המקום של החומה, של העזרה. חצי מהלשכה בעצם הייתה חלק מהעזרה, וחצי הייתה מחוץ לעזרה, בחיל. עכשיו גם שם, אבל בתוך הלשכה, במקום איפה שהחומה הייתה אמורה לעבור, זה בעיקרון מחלק באמת גם את הלשכה הזאת. כי הרי העזרה זה מקום מקודש יותר, והחיל הוא פחות מקודש. אז איך נדע אלה שנמצאים בתוך הלשכה הזאת, איפה זה המקום של העזרה ואיפה זה מחוץ לעזרה? לכן היה את הסימן הזה. הם היו מבדילים בין קודש לחול, בין החצי של הלשכה שהיה בנוי בתוך העזרה לבין החצי שהיה בנוי בחיל בהר הבית. ומה היו משמשות? היו ארבע לשכות קטנות שפתוחים לבית המוקד, למה הם היו משמשות? אז ככה, הלשכה שהייתה בקרן מערבית דרומית, היא הייתה לשכת הקורבן, היו שם כל יום, לכל הפחות שישה טלאים, שישה כבשים, לקורבן תמיד. והיו מניחים אותם שם, שבדקו אותם שאין בהם מום, שמרו עליהם ככה 4 ימים לבדוק באמת שהם מבוקרים בלי מום. עכשיו, בקרן דרומית מזרחית היא הייתה לשכת לחם הפנים. שם היו אופים ולשים את לחם הפנים. לחם הפנים היה הלחם ששמו על השולחן שהיה בתוך ההיכל מדי שבת, שם היו אופים את זה. הלשכה שהייתה בקרן מזרחית צפונית, בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום מלכי יוון. כשהיוונים באו פה נלחמו בארץ ישראל, אז הם הקריבו קורבנות לעבודה זרה על המזבח. כשניצחו אותם, בעזרת השם התברך, הלכו, פירקו את כל המזבח, את כל האבנים האלה, הלכו וגנזו במקום ההוא ובנו מזבח חדש. והלשכה שהייתה בקרן צפונית מערבית, בה היה פתח כזה שדרכו היו הכהנים יורדים לבית התבילה לטבול למקווה ששם היו טובלים. שנה זין, שניים שערים היו לבית המוקד. אותה לשכה גדולה שהיו פתוחים אליה 4 לשכות קטנות, היא הייתה הרי בנויה על החומה של העזרה. בצד אחד היא הייתה בעזרה, בצד שני היא הייתה בהר הבית, בחיל שם, בחלק של הר הבית שנקרא חיל. עכשיו, היה פתח גם, פתח אחד לכיוון החיל ופתח אחד לכיוון העזרה. שער אחד היה פתוח בצפון בית המוקד והוא היה פתוח לחיל, שזה היה בהר הבית, ואחד היה פתוח בדרום, פתוח לעזרה. אמר רבי יהודה, השער הזה שהיה פתוח לעזרה, אז חוץ מהשער הגדול, היה לו עוד שער קטן שנקרא פשפש. פשפש קטן היה לו, יש מפרשים שזה בתוך השער, יש מפרשים שזה היה לצד השער, שבו דרך זה הכהנים בבוקר, לפנות בוקר, יותר נכון בלילה, בסוף הלילה, היו הכהנים באים לבלוש, הכוונה לבדוק את העזרה, לראות שכל הכלים נמצאים על מקומם. כמו שמובא במסכת תמיד, איך שזה היה תהליך, יוצאים הכהנים, עושים סיבוב סביב כל העזרה, זה היה דברים מדהימים. טוב, משנה ח'. בית המוקד, כיפה. יש מפרשים כיפה, הכוונה שהוא היה עשוי על קשתות כאלו, היה עשוי בגובה. ויש מפרשים שכיפה, פשוט היה לו כיפה מעל. ובית גדול היה, הוא היה בית רחב, בית גדול בית המוקד. הוא היה מוקף רבידין של אבן, הוא היה מוקף בשורות של אבנים, כמו מדרגות ככה סמוך לקיר. כאילו עולים על מדרגות להגיע לקיר, מה יש לעלות לקיר? בשביל מה זה היה? לא, זה לא היה בשביל לעלות במדרגות האלה. אלא זה היה בשביל לעלות למקום מיוחד שיוכלו לישון בו. היו עולים, ושם היה מקום פשוט של שינה, סמוך לקיר. וזקני בית אב, אותם הכהנים היותר מבוגרים, היו ישנים שם על אותם המדרגות, והם גם היו ממונים על המפתחות, מפתחות העזרה בידם, הכוונה ברשותם, לא שם היו מחזיקים את זה באמת, אלא זה היה ברשותם, ופרחי כהונה, הכהנים שהיו צעירים יותר שעבדו באותו בית אב, לא ישנו על הרובדים הנוחים יותר, אלא הם היו מניחים איש כסותו בארץ, כל אחד היה מניח את הבגד שלו שהביא מהבית, לא בגדי כהונה, היה מניח את זה על הרצפה של בית המוקד, ועל זה הם היו ישנים. מסכת תמיד מובא שזה לא היה כבוד להכניס מיטות לתוך בית המקדש. משנה ט', ומקום היה שם, בבית המוקד, מקום למפתחות. הגודל שלו היה אמה על אמה, זה בערך יוצא 0.5 מטר על 0.5 מטר. וטבלה של שיש היה כזה ממכסה, זה היה סגור, היה על זה מכסה. מכסה של שיש. עכשיו, איך תרים את המכסה? אז היה כזה ידית, וטבעת הייתה קבוע בה, שעם זה מרימים את המכסה. וכשאתה מרים את הטבעת, כשאתה מרים את המכסה, המכסה היה מחובר עליו כזה שרשרת. ושלשלת שהמפתחות של העזרה היו תלויות בה בתוך השלשלת הזאת. שהגיע בערב הזמן של הנעילה ששוערים, שנועלים את השערים של העזרה בערב, אז הכהן שממונה הגביע את אותו הטבלה, בטבעת עם הידית הזאת, ונטל את המפתחות מן השלשלת ונעל הכהן מבפנים, נעל את העזרה כשהכהן היה בפנים, הרי הכהנים היו נשארו בתוך העזרה, ובן לוי שהיה שומר בבית המוקד, ישן לו מבחוץ, או יש גורסים, ישב לו מבחוץ. טוב, גמר מלנעול, שסיימו לנעול את העזרה, החזיר את המפתחות לשלשלת שהייתה קבועה באותה מכסה בטבלה הזאת, ואת הטבלה היה מחזיר למקום שלה ברצפת בית המוקד, באותה שטח של אמה על אמה. ואז נתן הכהן את כסותו עליה, שם את הבגד שלו על אותה טבלה, וישן לו על הטבלה הזאת, על המכסה הזה, ישן על המפתחות. אם הרע קרי באחד מהם, אם חלילה הרע תומת קרי באחד מהכהנים, עכשיו אסור לו להיות בעזרה, כי בעל קרי צריך לצאת חוץ לשתי מחנות, בית המקדש, העזרה נחשב מחנה כהונה, והר הבית נחשב מחנה לוויה, היה צריך לצאת לגמרי גם מהר הבית, אז יוצא והולך לו מחוץ לעזרה במסיבה. יש כאלה אומרים שזה כוונה מכילה, מנהרה, יש מפרשים שזה הכוונה מן מדרגות עגולות, ההולכת תחת הבירה, תחת בית המקדש, והנרות היו דולקים מכאן ומכאן, משני הצדדים של אותה מנהרה, הם היו דולקות שם, עד שהוא מגיע, כן, למה צריכים נרות כמובן? בשביל שיהיה אור, מה, אתה תלך בחושך, אי אפשר ככה במנהרה ללכת בחושך, היה שם הנרות דולקים, מוכנים בשביל זה, עד שהוא מגיע לבית התבילה, למקווה, הוא היה טובל שם, בשביל שהוא יתחיל את הטהרה כבר, אחר כך הוא היה חוזר לבית המוקד, וממתין יחד עם הכהנים לפי דעת הנקמה, עד שהיו פותחים את שער העזרה, ואז הוא היה הולך לביתו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא, אחרי התבילה הוא היה מיד הולך הביתה. איך? היה יוצא במסיבה, היה מין מכילה, כמו שמענו מקודם, מנהרה כזאת, הולכת תחת החיל, זה היה מנהרה אחרת, מתחת לחיל, יוצא והולך לו מהמכילה בהר הבית בטדי, סמוך לשער טדי, ודרך השער הזו היה יוצא מהר הבית לגמרי. למה? כי גם אחרי שהוא טבל, עדיין הוא צריך לחכות שיהיה, צריך לעבור עליו יום, ואחרי זה, כשיהיה לילה, אז הוא ידיעה טהור לגמרי מהטומאה שלו, יגיע לידי טהרה. הדרן הלך, פרק ראשון במסכת מידות, פרק בשלושה מקומות, ועד כאן דף למדלת.